שלום וברכה. אנחנו בפרשת משפטים בספר שמות, אבל בטרם נתחיל, מי שאל שאלה? את. שתי שאלות והצהרה, נכון? ההצהרה היא שאת לא גנבת. עכשיו מה עם שתי השאלות? בנושא ההתגלות, נכון? שהן, האחת, אם זה כל כך ברור, למה נותר ספק? בית, מדוע ההתגלות הייתה בעיקר במצוות ולא בנתינת משמעות לחיים, מטרה וכדומה? שתי השאלות ברורות? אז הראשונה הייתה שהיא לא גנבת, בית. טוב, בסדר, אני אפסיק, בסדר. לא, השאלה היא, מדוע אם ההתגלות היא כל כך ברורה והיא כל כך מבררת, אז מדוע גם אחרי ההתגלות נותר ספק בנפש? מאיפה נוצר הספק בנפש אצל נושאי ההתגלות, דיינו עם ישראל? שאלה שנייה, מדוע האופי של ההתגלות היה בעיקרו מצוות, ולא נתינת משמעות לחיים או מטרה כללית לכל המציאות? זו השאלה? בסדר. אז ברור השאלה? רוצים לדון בזה? נראה לי שאת לא רוצה.
מעניין, זה
מאוד גדול, לא? כן, אנחנו בכלל לומדים את הפסוקים, אבל כיוון שנשאלה השאלה, אז אולי נתייחס בכל זאת. נשתדל דווקא להגיד בקצרה כדי שנוכל להגיע אל הטקסט. ההתגלות, לפי מה שלמדנו, היא מאורע טראומטי. ולכן הנטייה הטבעית של הנפש היא לדחות אותו. במיוחד מי שעבר את זה. למשל, בספר דברים יש פסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ובן יסור מלבבך כל ימי חייך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. זאת אומרת, מדובר שמה, משה מדבר עם מי שהיה שם. הוא אומר, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. כלומר, דווקא הדבר שראיתי, הסיכוי שאני אשכח הוא קטן. ודווקא זה, כלומר, כיוון שהחוויה היא טראומטית, כיוון שהיא פורצת את גבולות היש, יש נטייה לדחות אותה. ויש בזה גם אסטרטגיה מסוימת של ההשגחה העליונה שרוצה לשמור את בחירתו החופשית של האדם. זה לגבי שאלתך הראשונה. אבל אני רוצה עוד להוסיף עוד נקודה. צריך לברר מהו התוכן של הוודאות. כשאנחנו דברים על ודאות, למה אנחנו מתכוונים? כי מה שוודאי לי הוא לאו דווקא מה שוודאי לך. ניתן דוגמה. יש שוטר שאני יודע עצר את האוטו של אבא. אז דבר אחד אני יודע, שהשוטר הוא אדם רע, כי בגללו אנחנו הפסדנו את האוטובוס. כן? בדיוק אבא לקח אותי באוטו שלו לתחנה המרכזית, כדי שנוכל לצאת ליום כיף בגליל, ובגלל שהשוטר עצר, אז אני יודע שהשוטר הוא אדם רע. אדם אחר שמסתכל על זה אומר, איזה יופי, השוטרים סוף סוף אוכפים את החוק וככה יש פחות תאונות דרכים. כלומר, אותה פעולה נחשבת כרעה בעיני מי שיש לו מידע מסוים, טובה בעיני מי שיש לו מידע יותר גדול. אז כמו כן לגבי מושג הוודאות בכלל, הוודאות היא פונקציה גם של עלייתו של האדם. יש מה שוודאי לי, איננו מה שוודאי לך. כלומר, כפי ההתקדמות שלי, התוכן של המאורע הוא בעל משמעות אחרת. וכדי לעבור מתוכן מסוים של ודאות אל תוכן אחר של ודאות, אני צריך באמצע לעבור דרך הספק.
דרך?
הספק. כלומר, הוודאות היא לא דבר לינארי שהולך ומתעמק, אלא זה דבר שהולך ונשבר ונבנה. כדי לעבור מוודאות אל ודאות, יש צורך במעברים של ספק. מובן? כך שהוודאי האמיתי, הוודאי האמיתי, זה רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. ספר הזוהר מכנה את האלוהים בשם הוודאי, הוודאי. כן, יש סיפור אגב מעניין, קרה פעם בזמנו של מהטמה גנדי. זוכרת אותו? מהטמה גנדי היה אדם מאוד מיוחד, היה משחרר של הודו. ומלבד זה שהוא היה דמות פוליטית, הוא היה בעיקר דמות מיסטית. לא היה מיסטית, דתית הייתי אומר. או אם זה, לא יודע, לא יודע, מזדתי, שאני רוחני. הוא היה ספיריטואליסט כזה. והוא היה נוהג לפעמים לצום. לצום לא יום כיפור 24 שעות. הוא ימים רבים. פעם אחת הוא עשה צום, אל תשאלו אותי איך הוא עשה את זה, אבל עובדה, שלושה שבועות. שלושה שבועות, צם. לא יודע, כלל מים, לא כלל מים, לא יודע. אבל צם שלושה שבועות. ואני יודע איך אפשר להגיע לזה. מגיעים לזה? כן, באמת. אני יודע, מה שאני יודע בוודאות, זה שיש אפשרות לעצום שישה ימים. שישה ימים רצופים זה אפשרי, בלי אוכל ובלי מים. בלי אוכל ובלי מים. אני שמעתי עדויות על אנשים שעשו את זה, אבל מעבר לזה אני לא יודע. אבל ככה, מספרים על גנדי שהוא עשה צום של 20 או 21 יום, ואחרי הצום שאלו אותו על מה, במה הוא מתעסק כשהוא צם. זה הרבה זמן, אדם לא אוכל, אז יש לו זמן. אז מה הוא עושה? הוא אומר שיש לו מחשבות. הוא עוסק בעיקר במחשבות, בעיקר מחשבות עליונות, ובעיקר על אלוהים. ואז הוא אמר, ייתכן שכל המחשבה הזאת על אלוהים היא מחשבה דמיונית. אבל מכיוון שייתכן שגם כל העולם כולו הוא דמיון, אז זה הדמיון היותר נעלה שיש לאדם. סיפרו את זה לרב קוק, הרי זה היה בחייו של הרב קוק, הסיפור הזה. הוא אמר, מעניין מאוד, שגנדי, שהוא חסיד שבאומות העולם צם שלושה שבועות, והגיע רק לספק. ואילו היהודים צמים רק יום אחד ואומרים, יש פיוט אצל האשכנזים, הוודאי שמו כן תהילתו. זה התנוצצות של הוודאות. טוב, זה לגבי שאלתך הראשונה. שאלתך השנייה, מדוע התוכן של ההתגלות היה מצוות יותר מאשר מגמה כוללת של המציאות? אני רוצה להגיד לך שתי תשובות בדבר, שהן קצת שונות, קצת אפילו סותרות זו את זו. התשובה הראשונה היא שעצם העובדה שישנה התגלות, זה כבר נותן את הכיוון. את הכיוון. כלומר, לא הרי העולם בלי התגלות, כי הרי העולם שיש בו התגלות. זה שני עולמות שונים לגמרי. כלומר, עצם העובדה שיש יחס של דיבור בין הבורא לבין הנברא, זה נותן משמעות אחרת לגמרי למציאות. ואז ממילא המשמעות נגזרת באופן טבעי. זה עד כאן לגבי החלק הראשון של התשובה לשאלה השנייה. חלק השני של התשובה לשאלה השנייה, מה אתה מבסוט את השאלה? החלק השני הוא שצריך לברר למי התורה ניתנה. למשל, אם התורה ניתנה בעברית, נאמר שהיא ניתנה בעברית. אז היא מן הסתם ניתנה לדוברי עברית. נכון? כלומר, הדיבור העברי הוא מתנאי הבנת הנאמר. נכון? אז צריך להבין, אם אנחנו נרחיב את המושג הזה יותר, שהתורה ניתנה לבני ישראל, אז יש הנחות יסוד שקודמות לדיבור, שזה העם שאליו, או זה הציבור שאליו מופנה הדיבור. מה כבר ידוע לציבור הזה? ברור? למשל, האם, כשהתורה אומרת, זה למדנו בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה כוונת הכתוב? האם כוונת הכתוב לספר לנו שהעולם נברא? דיברנו על זה שזה ודאי לא, כן? אלא לפי הניתוח שרשי ניתח את הפסוק, מטרתו של הכתוב להסביר לנו מדוע הוא נברא. אבל מאיפה הקורא יודע שהעולם נברא? הוא יודע את זה עוד מקודם. מכיוון שהוא עברי, את זה הוא יודע. זה במסורתו, מסורת אבותיו. ולכן כל מה שהכתוב בא לספר לנו, זה לא שהוא נברא, כי את זה אתה כבר יודע. אלא מפני מה הוא נברא. כן? אז כמו כן גם לגבי המצוות, המצוות לא, כלומר ההתגלות לא באה להסביר מהן המטרות הכוללות של המציאות, כי זה אמור להיות כבר ידוע. אבל אז נשארת השאלה אצלי, מה אני עושה? ולכן ניתנו המצוות. היה אדם אחד בגרמניה, עמנואל קאנט. הוא אמר שכל הפילוסופיה כולה מסתכמת בשלוש שאלות. מה אני יכול לדעת? למה אני יכול לצפות? ומה עליי לעשות? כן, והמסקנות שלו היו די מביכות. מה אני יכול לדעת? כמעט שום דבר. למה אני יכול לצפות? לכלום. מה עליי לעשות? לא יודע. זאת אומרת, זה פחות או יותר, לא, אני קצת הקצנתי, כן? אבל כי הוא בכל זאת הגיע למסקנות מוסריות מסוימות, כן? ביקורת התבונה המעשית, זה בכל זאת מה שצריך לעשות.
אז בינם המצוות, תסכם,
המצוות ניתנו למי שכבר יודע את המגמה. זהו, זה הכוונה. לא? זאת אומרת, המצווה היא באה על רקע של איזושהי הנחת יסוד. למשל, יש ביטוי שכל הדוסים כל הזמן מביאים, זה נעשה ונשמע. כן? אבל שוכחים שהביטוי המקורי הוא לא כזה. אלא הביטוי הוא כל אשר דיבר השם. נעשה ונשמע. זאת אומרת, כל אשר דיבר השם, ושמענו. הבנו משהו. עכשיו, מה שנשאר לנו זה לעשות. ונשמע עוד פעם. נשמע מחדש מה שכבר שמענו פעם ראשונה. מובן?
אבל מה עם כל אלה שהצטרפו לבני ישראל ביציאת מצרים? לא הייתה להם מסורת.
זה יפה מאוד, יפה מאוד מה שאת אומרת. הם לא הצטרפו אל התורה, הם הצטרפו לעם ישראל. זה בדיוק העניין. הערב רב מצטרף אל האומה. ברגע שאני מקבל את הגורל ההיסטורי של האומה הזאת, בתור הגורל שלי, אני יכול גם לקבל את תורתה.
אבל זה לדורי דורות.
נכון, ולדורי דורות זה כך. המתגייר, למשל, כשמישהו בא להתגייר, אז יש איזו הוראה של הפוסקים, של ההלכה בעצם, שצריך להשתדל לשכנע אותו שלא כדאי להתגייר.
עכשיו,
לא, זה שלוש סירובים, זה משהו אחר. אבל צריך לבלבל לו את המוח. יש כמה דברים שהם לא הלכתיים. למשל, התיק שלך עבד, המזכירה חולה, לא שילמת אגרה, וכדומה מהדברים האלה, ומי אתה ולמה אתה לא חוזר לרוסיה. כל זה לא... זה לא
בטל. הוא רוצה להתגייר
ואמרו
לו למה, אז הוא אמר, כי אני רוצה להיות
כהן. נכון. זה אפשר. אם הוא שלם מספיק כסף. יש שבט שלם, אגב, בדרום אפריקה, שטוען שהם צאצאים של כהנים. והדבר הזה בדקו אותו מבחינה גנטית. כי יש גן של הכהנים. יודעים שיש גן כהנים.
כל מי שיש לך כהנים,
איזשהו גן. כן. מצאו, יש איזה גן שעובר דרך הזכרים. כלומר, יש לו את האחיזה בגן Y. וקרומוסום Y, והגן הזה הוא משותף לכל הכהנים. עכשיו, זה לא אומר שמי שלא כהן לא יכול להיות לו הגן הזה, אבל מי שכהן חייב שיהיה לו הגן הזה, אם הוא צאצא של אהרון הכהן. וכנראה זה התחיל ממוטציה שהתחילה באהרון. הכוונה, הדבר הזה נבדק. היום כהנים עוברים את הבדיקה הזאת. אז מעניין, בדקו את השבט הזה בדרום אפריקה. התברר שיש להם הגן הזה. כן? כלומר, זה לא סתם המסורת שלהם. כן? מה? לא, לוויים לא מצאו משהו מיוחד, אבל אצל הכהנים מצאו.
לוויים מצאו להגה של לוויות.
סתם מצאו?
לא, להגה של לוויות.
טוב, רגע, אז איפה היינו רגע?
רגע, אז המדמה זה דבר שעוד לפני, הם ידעו את זה אפילו לפני שמצאו
מצרים. כן, בדיוק. או בעצם זה ש... כן, מסורת עבודה, אפשר לומר. עכשיו, אבל הייתי באמצע משהו, שכחתי. אתם רואים, בלבלתם לי את המוח.
שאומרים לגר
שהם... הגר, כן. עכשיו, כשהגר בכל זאת רוצה כן להצטרף, כן? אז יש, לפי ההלכה, יש שני דברים שאומרים לו, כדי לשכנע אותו שלא כדאי להיות יהודי. מה הדבר השני? שהמצוות זה קשה. כן? קיום מצוות, מה אתה עושה בבית, אתה יודע מה זה לשמור שבת, לאכול כשר וכולי, כל הדברים האלה, זה קשה. כן? זה הדבר השני שאומרים לו. אבל מה הדבר הראשון שאומרים לו?
למה?
לא, למה זה, הוא עוד לא יהודי, לא שואלים אותו שאלות. לא, ברית מילה זה בדבר השני. כלומר, במצוות הקשות, כלומר, נותנים לו קצת מצוות קשות, קצת מצוות קלות. ואחת המצוות הקשות שצריך להגיד לו זה ברית מילה.
שהוא יהיה שונה
משאר מהכלל. שישנאו אותו, כן. זאת אומרת שעם ישראל הוא עם נרדף, וכל הצרות, אתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה? זאת אומרת, ואם הוא אומר כן, אז עוברים לשלב השני. זאת אומרת, מה שאנחנו דורשים תחילה מן המועמד, זה הזדהות עם הגורל הלאומי לפני הגורל, לפני החובה הדתית, אפשר לקרוא לזה כך. כן? אז לכן בעצם הערב רב, הוא המצטרף אל הגורל ההיסטורי. בעצם לפי מה שלמדנו, אנחנו ראינו שהם עשו בעיות הערב רב. מדוע? בגלל שהם לא הספיקו לקנות את המידות שלנו. זאת אומרת, אני אגיד את זה אחרת. יוצאים ממצרים שתי קבוצות אנושיות. קצת דיברנו על זה כשלמדנו את פרק י' ב'. זוכרים את פרק י' ב'? הוא לפני פרק י' ג'. הוא אחרי פרק י' א'. אז בפרק י' ב' למדנו שישנן שתי קבוצות אנושיות שיוצאות ממצרים. האחת בני ישראל ההיסטורים, זאת אומרת צאצאי האבות, והקבוצה השנייה, כל המצטרפים האחרים, הערב רב. מדוע בני ישראל מחליטים לצאת ממצרים? מה יש להם לחפש במדבר? הם רוצים להגיע לארץ כנען. מדוע הם רוצים להגיע לארץ כנען? זה מסורת אבותם. יפה מאוד, יש להם מסורת כזאת מהאבות, שהם עתידים לצאת ממצרים ולשוב אל ארץ אבותם. הערב רב, למה הם יוצאים?
הם היו משת"פים.
זה הסיבה שזרקו אותם, אבל מה דוחף אותם?
הם רצו להיות חלק
מהעם היהודי. הריצו את משה. הריצו את משה, זאת אומרת יש להם משיכה מיסטית. יש להם משיכה... נכון, אז אומרים, האיש הזה משהו משהו. זאת אומרת שהם נמשכים אחרי... זה קצת אלילי. זה דתי, אפשר לומר. זאת אומרת, הם רוצים, בלי לדעת שזה מה שזה כולל, את תורת משה.
לא קצת
אלילי,
זה
אלילי.
כן. זה דבר חיובי שהם רוצים את תורת
משה. זאת הבעיה.
מה הבעיה?
הם רוצים את התורה, אבל הם אינם רוצים את ארץ ישראל. הם רוצים תורה, אבל לא רוצים לאומיות. וזה הערב רב. כן, אבל איזה מחיר? איזה מחיר? כן. אז תמיד בכל הדורות יש נטייה ערב רבית בתוך הנפש היהודית, שאומרת, אנחנו מעוניינים לראות את היהדות כדת. כן, ואז...
זה לא כלאום. כן, כן. זה גם הנטייה של אברהם.
כן, אבל אצל אברהם, אחר כך הוא חזר בתשובה מזה, לא? אני חושב.
ישרו אותו.
וישחה לגוי גדול. אגב, הדברים מפורשים בספר הזוהר, שם נאמר, בספר הזוהר, פרשת בעלותך, שהמשיח יבוא כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. כן. זאת אומרת, הצדיקים צריכים לחזור, כן, זאת אומרת, מי שלא צדיק, אין בעיה. זאת אומרת, הוא לא צריך את המשיח בשביל לחזור בתשובה. הוא יודע שיש לו מה לתקן. אז מסבירים לו, הוא מבין. כלומר, מה שאין כן, הצדיקים הם משוכנעים שהם צודקים. ולכן הם לא מסוגלים לעשות תשובה. ולכן צריך המשיח כדי לומר להם, תראו, יש, אני מלך ישראל, עוסק בפוליטיקה, בכל זאת אני יהודי טוב. אולי תצטרף, כן? משהו כזה.
אז זאת אומרת שהצדיקים של אותו זמן הם לא בהכרח צדיקים.
הם צדיקים, זו. טוב, יש ביטוי מאוד קשה של התלמוד על זה. הם צדיקים שאינם מאמינים. מה זאת אומרת הם לא מאמינים? הרי הם צדיקים. הם מאמינים בשולחן ערוך, אבל הם לא מאמינים בתורה. זאת אומרת, נגיד את זה ככה, הם מאמינים במצוות, אבל הם שכחו מהי המגמה ההיסטורית והמטה-היסטורית של המצוות. טעם המצוות. זאת אומרת, מהו ההקשר ההיסטורי שבו הדברים נאמרים, ומה המגמה ההיסטורית שמתגלה כאן.
אבל איך זה יכול להיות אם יש להם את הידע
כי הם לא לומדים תנ"ך. הם לא לומדים תנ"ך. זה בדיוק, אני רוצה אולי להגיד איזה הערה היסטורית חשובה, בהקשר למה שאת אומרת. מבחינה היסטורית, כשהופיעה הציונות המדינית, ההרצליאנית, היו יהודים שהיו בעד, יהודים שהיו נגד. איפה מצאנו, באיזה קהילות בעם ישראל מצאנו התנגדות לציונות? אבל איפה התפתחה הנטייה הזאת שאת קוראת לחרדית? איפה?
באירופה.
באותן הקהילות שבהן לא למדו תנ"ך.
נכון.
איפה שלא למדו תנ"ך, התפתחה הנטייה הזאת. מדוע? כי התנ"ך, מה הוא מלמד אותנו? הוא מלמד אותנו את סוד ההיסטוריה. יותר נכון, מה התפקיד שאנחנו מלמדים בהיסטוריה? ואילו המצוות בלבד, זה לא היסטוריה, זה רק מה עושים. אז אפשר? כן. אני אגיד לך משהו, אני מתפלל כל בוקר, אני גר בשכונה חרדית, באבונותיי, מסיבות של נדלן. ואני כל בוקר מתפלל, ולפני התפילה יש שם איזה יהודי זקן, תלמיד חכם כנראה גדול, כתב ספרים, הכל באמת יהודי שיודע את הגמרא ישר והפוך, והוא נותן שיעור קטן ככה לשני חבר'ה, והוא אומר להם, יהודי בן 70, משהו באזור הזה, אומר, לאחרונה התחלתי ללמוד ספר מעניין מאוד. התחלתי ללמוד תנ"ך. ככה הוא אמר.
ממש מדהים.
טוב, אז תדעו לכם שדברים כאלה יש.
בהונגריה,
בליטא, כן, גם בפולין. מה? מדוע לא למדו? אני אגיד לך למה לא למדו תנ"ך. לא למדו תנ"ך כי התנ"ך מתאר מציאות אנושית, סוציולוגית, שהיא שונה בתכלית ממציאותו של היהודי בגלות. אז הפער, להתייחס אל הספר הזה, המדבר על דוד ובת שבע, כאל ספר הקודש שלי, זה דבר שאני לא יכול לעשות אותו. מובן?
ובסוף אני גם שמעתי ברשותך שהם רצו להבדיד את פעם הגויים, ולכן הם הקפידו, הגויים למדו תנ"ך, והם הקפידו להיבדל מהם על ידי לימוד גמרא.
אני שמעתי על זה, אבל זה לא נכון. ואני אקרא למה זה לא נכון, כי גם אצל הגויים לא למדו תנ"ך. לא, 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 סליחה, בכנסייה הקתולית היה איסור ללמוד תנ"ך. אז אני לא יודע, אומרים תמיד שהיהודים החילונים מושפעים מהתרבות המערבית. דבר אחד שלא שמים לב זה שהיהודים הדתיים מושפעים מן הדת המערבית. טוב, עכשיו אחרי כל ההערות החשובות האלה, כל זה בעקבות השאלות שלך, אתה רואה שזה בסדר. טוב,
אז אנחנו קודם, באיזשהו מקום יש פה קשר, כי את הידע הזה הבסיסי, כמו שאתה אומר, במעמד הר סיני, בראשית, הלך לאיבוד.
נכון.
אנחנו צריכים לשבת פה כדי להבין את זה.
נכון. יש קשב, מה? הכל בסדר אצלנו? יש פשוט. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר שמות פסוק, פרק כף א', כן? פרק כף א', פסוק, נחזור פעם פסוק 14, י' ד' כן? פסוק י' ד' אנחנו לומדים כאן על דיני נזיקין. זאת אומרת, מה זה נזיקין? מה שהאדם מזיק את חברו. מה זה הרעש שם? שזה רדיו פתוח או משהו?
לא, יש פלאפון פתוח. יש מקום מכשיר קשר.
טוב, אגלה לך סוד, לי אין פלאפון. כן? כל הכבוד. מה? לא, לאשתי יש, לילדים שלי יש, לי יש. לא, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב. אם רוצים לחיות, צריך להיות בלי פה. טוב, בקיצור, פרק א', פסוק, נו, פסוק י' ד'. והיום את מדברת ואסתר לא פה כדי לעצור אותך. טוב. וכי, אז אנחנו לומדים כאן על דיני נזיקין, כלומר, הנזקים שבני אדם מסבים אחד לשני, מהחמור אל הקל. הנזק החמור ביותר, למדנו, זה נטילת החירות. הנזק הפחות חמור מנטילת החירות זה המוות. כלומר, זה נחשב לפי הדירוג, איך שזה מופיע בפרשה. כן? שלהרוג מישהו זה קצת פחות חמור, זה חמור מאוד, אבל זה קצת פחות חמור מאשר ליטול את חירותו. עכשיו, בואו נראה כאן מדרגות ברצח. כן? וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מעים מזבחי תיקחנו למות. מה זה מעים מזבחי? זאת אומרת שאם הוא כהן שנמצא על המזבח באמצע עבודתו, אנחנו עוצרים את הקרבת הקורבן כדי לשפוט את האדם הזה, גם אם הוא כהן וכל עבודת המקדש תיפסק בגלל זה. טוב. ומכה אביו ואימו מות יומת. אנחנו עכשיו עוברים מדיני רציחה לדיני הקאה. הקאה בתנ"ך לפעמים פירושה רצח, פעמים הקאה כמו בעברית מודרנית. את? להקות.
כן. מה? רצח שמישהו פחות חמור.
דיברנו על זה שבוע שעבר. לא, אבל אני אחזור בקצרה. כן, נטילת החירות, החירות זה התכונה העצמית של הנשמה. זה מה שאני באמת, אני בן חורין. מה שאין כן, זה שאני חי ומת, זה אמנם חשוב, אבל זה משני לעומת זה. בסדר? בסדר. אז איפה היינו? מכה. ומכה אביו ואמו מות יומת. אז דיני מכות זה דין מיוחד. המילה להכות בתנ"ך יש לה לפעמים משמעות של הריגה, לפעמים משמעות של הקאה. בהקשר הזה מה? זה ודאי שזה מדובר על הקאה ולא על הריגה. מדוע? כי הרי על הריגה כבר דיברנו. אז מדובר על קצת פחות, להכות, אבל כיוון שמישהו מכה זה אביו ואמו, מות יומת. וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת, עוד יותר, כלומר, זה אפילו לא מכה, הוא רק גונב אותו. ומקלל אביו ואימו מות יומת, וכי יבריבו לנשים ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל עם משכב. אז כאן יש פה אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. כן, מות יומת, כל מקום שכתוב יומת זה בידי שמיים, כשכתוב מות יומת זה בידי בית דין, כלומר בית המשפט הורג אותו, זה הכוונה.
איזה מקרים יש לנו של יומת?
שכתוב רק יומת? והזר הקרב יומת, מי שנכנס בתומעה לבית המקדש והזר הקרב יומת. אז חז"ל אומרים מה זה יומת? לא על ידי בית דין אלא בידי שמיים, הוא חייב מיתה אבל בני אדם לא הורגים אותו. מה שאין כן מות יומת, זה הכנה שיומת בוודאי. מה זה יומת בוודאי? שבית הדין הורג אותו.
אם הורגים אדם גם נשמה אין לו, אם הורגים אדם נשמה אז
לפחות
גוף נשאר.
מה המשמעות של גוף בלי נשמה?
טוב, אבל
אם אני הורג בן אדם לפחות נשמה יש לו. כן.
אבל אם אתה הורג את הבן אדם, אין לו גם נשמה.
למה?
למה?
מה זה יישארות הנפש, הלו.
זה העניין.
איפה את חיה?
יישארות הנפש.
איפה את חיה?
מה זה הסדר של הדברים?
אנחנו הולכים פשוט מן החמור אלא יותר קל.
לא, אבל למה? רגע.
להקות יותר חמור מלקלל, למשל.
מקלל פה זה
אבל לגנוב זה יותר חמור מ
לגנוב אדם? יותר חמור מלקלל, כן, נכון. זה בדיוק מה שזה בא ללמד אותנו. מהו הדירוג של החומרה?
אבל על כולם זה מות יומת.
נכון, אבל אף על פי כן, כלומר, זה כאילו אפילו כך מות יומת, אפילו כך. זאת אומרת, כל פעם יורדים בדירוג, להראות לך אפילו שהוא עשה דבר שהוא לא רציחה ממש, בכל זאת מות יומת.
רגע, וגונב מישהו מחרום, זה
גניבה של מה? זה חטיפה, אני לא כן, אני חוטף מישהו ומוכר אותו.
מה
חושב
שאתה מוזר, אם אתה שובה מישהו.
אני שובה מישהו.
הנשמה יכולה להיות חופשית בפנים.
כן, אבל אני לא נותן ביטוי. לא נתן ביטוי. כן.
המקלל אביו ואימו זה הבנה מלפשה של המילולים או שיש בזה
כן, כן, זה כאילו, אפשר לתת גם דוגמאות אם אתה רוצה. אפשר לעשות רשימה. אבל
זה שלוח.
כן. לא, בדרך כלל בסיפורים המצוירים זה מתואר על ידי כל מיני ציורים כאלה. זה כבר לא מילים. זה בקומיקס. טוב.
יש אנשים שאי אפשר לדבר איתם.
יש אנשים שאי אפשר לדבר איתם. אבל אני אקרא משהו, כשאדם לא פתר את הבעיה שלו עם ההורים שלו, אז הוא גם לא מתחתן. ככה אומרים כל הפסיכולוגים. כן. אני לא מתחתן כל זמן שלא פתרתי את הבעיות עם אבא. זה ברור. כי זה הולך ביחד.
מה זאת אומרת?
שפותרים את הבעיות עם אבא מול הבעיה.
מה? לפעמים, אבל זה הרבה יותר קשה. הרבה פעמים העיכוב בא משם. כן? כלומר, אני לא רוצה להיות בעצמי אב, כי הדגם שיש לי מאבי הוא כל זה שלילי, שאני לא רוצה בעצמי להיות אחד כזה. כן? זה הרבה פעמים, לכן, בנים של גרושים יש להם בעיה. ילדים של גרושים יש להם בעיה כזאת. כי מה, ילדים להורים גרושים, אז הם אומרים, מה אני הולך להקים? משהו שכמו שהכרתי, זה תת מודע, כן? המודע אומר לכאורה אחרת, אני יכול לעשות יותר טוב, אבל באיזשהו מקום אדם מרגיש מחויב להיות נאמן להוריו. ולהיות נאמן להורים שלי, אם הם גרושים, זה לבנות בית הרוס. זה תרתי דסתרי. יש פה סתירה פנימית, לכן אני לא רוצה. טוב, אנחנו לא לומדים עכשיו פסיכולוגיה. כן, אבל זה לא תורה. אבל זה לא תורה. מצטער. אנחנו לומדים תורה פה. זהו. מצומצמים מאוד. זהו. וכי יריבון אנשים. לא, אני אומר, זה לא פשוט, הרבה פעמים ראיתי שרבנים סבורים שהתורה נותנת פתרון לכל הבעיות הפסיכולוגיות, וזה חמור מאוד לדעתי העמדה הזאת. כי התורה איננה ספר פסיכולוגיה, היא ספר שמלמד אותנו הרבה דברים חשובים, אבל לא פסיכולוגיה. פסיכולוגיה לומדים אצל פסיכולוגים. טוב, וכי יריבון
ישראל זעירה.
מה ישראל זעירה?
הוא
פסיכולוג?
הוא לא
פסיכולוג יהודי.
כן, באמת?
פסיכולוגיה.
כן? אז תגידו לו שאני אמרתי שלדעתי הם פסיכולוגיה יהודית. טוב. שאין דבר כזה לדעתי, אבל בסדר. אפשר להתווכח. טוב. וכי יריבון אנשים. עכשיו פה אנחנו עסוקים מה? פסוק י"ח, י"ח או 18, איך שתרצו. וכי יריבון אנשים ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף, אווירה ממש, ולא ימות. זאת אומרת, אם הוא היה מת, דינו היה אחר. הוא ניסה להרוג אותו. לא, אם הוא לא ימות, אני ניסיתי להרוג מישהו והצלחתי, אז אני חייב מיתה. אם ניסיתי להרוג אותו, והוא לא מת. התמזל מזלי שהוא לא מת, רק הוא עכשיו פצוע, ולא ימות, ונפל למשכב. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. מה זה שבטו ומה זה רפו ירפא? שבטו זה הביטול מלאכה שלו. זאת אומרת, האדם הזה...
אז
מה? מה? אז מה שהוא יתבטל? אז איך מחשבים את זה? האם מחשבים את זה לפי מה שאותו אדם רגיל להרוויח, או מה שהוא יכול להרוויח, או לפי שכר שומר של קישויים? יש דיונים בהלכה, אבל מה שלא יהיה, יש כאן התחשבות. זה אגב דבר שהוא שונה. למשל, אם אני פצעתי פרה, והפרה עכשיו לא יכולה לחרוש, האם אני משלם גם על מה שהיא הייתה יכולה לחרוש? התשובה היא לא. מה שאני כן, אם מדובר באדם, כן. כלומר, זה דין מיוחד ב... כן, זה מה שהוא לא יכול היה לפרנס את עצמו. אבל לגבי הפרה, זה שאני פצעתי לו את הפרה, אין שום בעיה, שיקנה פרה אחרת, ממה שאני אשלם לו. כן? אז זה דין באדם דווקא, פיניקם, רק שבטו ייתן. עכשיו, מה זה ורפו ירפא? זה דמי הריפוי. דמי הריפוי זה יכול להיות יקר מאוד. האמת היא שאנחנו נראה מהמשך הדברים שיש עוד כמה תשלומים נוספים.
זה ביטוח לאומי הראשון.
אפשר לקרוא לזה. זה לא, לא, זה פשוט פיצוי. פיצוי. כן.
אז רק שבטו ייתן, זאת אומרת, כל עוד שהוא לא יכול...
זאת אומרת שלא הורגים, וניקה המכה, זאת אומרת שלא הורגים את המכה.
לא, אבל רק שבטו ייתן, הכוונה היא שהוא מחצל את כל התקופה שהוא שם בבית.
נכון, 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 נכון. אז זה הבן אדם, נגיד, תקוע עכשיו לשלושה חודשים, שלם לו מזכורת של שלושה חודשים. טוב, אבל זה אומר דבר מעניין. היה אפשר להגיד אחרת, שהתשלום על זה שאני פצעתי אותו, זה שיפצעו אותי. היה אפשר להגיד את זה, נכון? לכאורה יש פסוק שאומר את זה במפורש. עין תחת עין. אז איך זה מסתדר? זה ההוכחה שעין תחת עין, זה לא עין תחת עין. זה לא, כן, בסדר. טוב, אבל אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה בהרחבה. אולי... אני מציע שאנחנו נבדוק את הנושא, בסדר? בסדר. אנחנו עוד מעט נגיע לפסוק עין תחת עין, בנהדר, אז שם נטפל זה. עכשיו פה יש דין מאוד מאוד חשוב, נקרא דין יום או יומיים. אז נא בבקשה לקרוא את הפסוק, ואני מבקש מהציבור... אנחנו נקרא עכשיו שני פסוקים, ואני מבקש מהציבור להזדעזע, בסדר? וכי יכה איש את עבדו. פסוק כף. וכי יכה איש את עבדו, או את עמתו, בשבט, ומת תחת ידו. נקום ינקם. מה זאת אומרת נקום ינקם? לא.
נקמדם?
לא. כמה שאורגים את האדון. כן. מה ההבדל? זה בן אדם, לא? אז הוא הרג את עבדו, אורגים את האדון. עד עכשיו החוש המוסרי שלנו מרגיש מה זה על הגובה, אף למעלה. איזה יהדות נאורה. אבל תראו מי את הפסוק אחרי זה. אך, אם יום או יומיים יעמוד, כלומר, לקח לו יומיים למות, לא יוקם, כלומר, לא ינקמו את מותו, כי חספו הוא.
הוא באמת מזעזע.
עכשיו, זה מזעזע וגם מוזר משתי סיבות. בואו ננסה לעשות חשבון עכשיו, הגיוני, לפי, כלומר, בלי עכשיו שאלות של רגישות ומוסריות שלנו וכו', אבל יש פה בעיה. אם הטעם לכך, שאם לקח יומיים לעבד למות, לא הורגים את האדון בגלל שזה כספו, מה זה משנה יום יומיים? למה אם הוא מת מיד, אתה הורג את האדון? מה זה, הפסיק להיות כספו? לא, כלומר, יש פה חוסר היגיון פנימי לחוק.
יש פה היגיון, אם הוא מת מיד, התכוון להרוג אותו. אם הוא מת תוך יום יומיים, לא בהכרח...
סליחה, אם אני לא התכוונתי להרוג מישהו, לא משנה אם הוא בן חורין או עבד, ולא משנה כמה זמן לקח לו למות, בכל מקרה אני פטור. אם אני לא התכוונתי להרוג מישהו, גם אם הוא מת על המקום, אני פטור ממיתה. חייב גלות, אבל פטור ממיתה. כך שזה גם לא עוזר.
אבל אם הוא מת
אבל אם הוא אדון, אם העבד חי, אני יכולה להבין שלא רוצים להרוג את האדון, כי זה כמו המזכורת שלו.
הוא חי, בסדר. לא מדובר שהוא חי, חי כאילו שהוא מת.
לקחנו יומיים לבוס, אתה אומר.
הוא לא מת מיד. הוא מת... לקחנו.
אם הוא מת ישר, אז הוא מת בגלל המכה עצמה. אבל אם הוא לא מת מיד, אז הוא מת בגלל בעיות אחרות.
זה לא נכון, לא נכון. לא נכון. סליחה, סליחה. אני מוכרח לדחות את דברי כבודו. שהרי אם אני הורג בן חורין ולקח לו יומיים למות, אני חייב מיתה. או אם אני הורג עבד של חברי, לא עבד שלי, ולקח לו יומיים למות, אני חייב מיתה. כלומר, זה שזה לקח זמן למות, כל זמן שהרופאים אומרים שמותו, אפילו אחרי שבועיים, זה כתוצאה מן המכה, המכה חייב מיתה. אז מה פה ההבדל? כן.
הוא חייב גם לטפל בו.
לא, למה חייב לטפל בו? איפה כתוב? אז מה?
הוא מרגיש את זה.
לא יודע, אני דפקתי את האוטו שלי, אני חייב לטפל בו? לא.
אם במהלך היומיים שהוא גסס, הוא עשה איזושהי תשובה, או שהוא הביא חרטה, או איזשהו משהו.
הורגים אותו בכל זאת. אם זה בן חורין.
וצלח לו.
סליחה, מה זה משנה סלח או לא סלח? אם אני ארצח סולח, זה לא עוזר כלום לפי ההלכה. זה למשל, אני הורג מישהו, זה לקח לו שתי דקות למות, בסדר? והשתי דקות, כשהוא עמד למות, הוא אמר, אני סולח לו. זה עוזר משהו? שום דבר. הורגים את הרוצח.
פעם מתייחסים פה לעבד כאל אדם, ופעם
כאל רחום. כן, זה הסתירה, שפסוק כף מתייחס בחומרה רבה אל חייו של העבד, פסוק כף א' מתייחס בסלחנות רבה אל חייו של אותו עבד. זה מה שלא מובן כאן.
נכון. מי בעצם, מי
שמוכר? בית הדין. בית הדין. זה הכוונה שבית הדין הורג את האדם.
אז למה משתמשים באמת בנקום ינקם ולא מות יומת?
למה לא כתוב מות יומת? לא יודע. צריך לחשוב על זה. כן. אין לי תשובה, כן.
אין תשובה.
לא, לשאלה שלה. לא, לשאלה שאני שאלתי, יש תשובה, בודר. אבל אני רציתי קודם כל שיהיה ברור מה השאלה. כן, ושינסו את כל ניסיונות התשובה, ולכאורה הם לא טובים, כל הניסיונות שלכם. מצטער, אני לא אומר את זה סתם ככה. השאלה ברורה?
כן.
טוב. התשובה היא ברורה, התשובה היא גם כן ברורה מאוד. למה הורגים את הרוצח, תגידו לי? למה בכלל הורגים אנשים בבית דין?
מידה כנגד מידה.
מידה כנגד מידה. אם זה רק זה, זה קצת מוגזם. בגלל שיש פה בעיה, אם מישהו רצח, זה, מה כל כך לא יפה בלרצוח? שאתה מחסר חיים של בן אדם. אתה שופר דמים. אתה בעצם מחסר חייו של אדם. היה פה אדם חי, עכשיו הוא לא. עכשיו, אם אתה הורג את הרוצח, בעצם מה אתה עושה? אתה מחסר עוד אחד. אז יש איזושהי בעייתיות בזה שאני הולך להרוג את הרוצח. אני בעצם נוטל חייו של עוד מישהו. נכון שזה בשם הצדק, מידה כנגד מידה, אבל יכולה צריכה להיות זהירות בדבר הזה. כלומר, צריך שיהיה שיקול נוסף שיצדיק את הריגתו של הרוצח.
אבל אמרת, מקסימום, אם אתה לא תרוג אותו, תכנס אותו לכלא, ואמרת שלשלול את החופש של בן אדם יותר גרוע אפילו מלהרוג אותו.
זה נכון. אני לא רוצה עד כדי כך לעשות לו, כי הוא רק רצח.
רק?
כן. אז אני רק רוצח אותו. הוא רק רצח, אז אני רק הורג אותו. לא צריך להגזים. אבל השאלה היא אחרת. באמת, זה כדי להפעיל את השיקול שאומר מידה כנגד מידה, שהוא שיקול אמיתי אגב, כאשר עשה, כן יעשה לו. צריך שבכל זאת יהיה מרכיב נוסף בשיקול. המרכיב הוא ההרתעה. שיש גם צורך, מלבד הצורך להעניש את הפושע, יש גם צורך להרתיע. עכשיו, הצורך בהרתעה זה פונקציה של שכיחות המעשה. הסיכוי שמעשה כזה ישנה בחברה. ברור? עכשיו, הסיכוי שאדם יהרוג את עבדו הוא סיכוי נמוך מאשר שהוא יהרוג עבד של מישהו אחר או שיהרוג בן חורין. מדוע? כי זה הרכוש שלו. אז מה, הוא יאבד את רכושו? לכן, זה מה שאמר, לא יוקם כי כספו הוא. כלומר, אף על פי שהאדם ראוי להיות חייב מיתה, שהרי אם מת תחת ידו, נקום ינקם, אבל מאחר שזה כספו, כיוון שהסיכוי שאדם יהרוג את עבדו הוא סיכוי נמוך, לכן התורה הקלה בדיני הריגת הרוצח. כי כספו הוא זה לא זלזול, עד רבה. זה הערכת חייו של האדון.
אבל למוח זה לא אפסי.
זה לא אפסי, לכן באמת מזהירים אותו, מת תחת ידו נקום ינקם. זאת אומרת, עכשיו, הסיכוי שאדם ייתן מכה מכוונת שמטרתה להרוג על המקום הוא יותר גבוה מאשר מכה שלוקחת יום יומיים להרוג. מדוע? כי מכה מכוונת, אדם בשעת כעס לא עושה חשבון, הוא מסוגל גם לדפוק את האוטו שלו, מסוגל לזרוק את היעלום שלו לאוקיינוס. כלומר, ולכן התורה כאן אמרה, ראה, פה במקרה כזה הורגים אותו, כי הסיכוי שדבר כזה יקרה הוא גבוה. מה שאין כן מכה ש... לכן צריך הרתעה יותר גדולה, לכן הורגים אותו. מה שאין כן, כשמדובר במכה, לא רק שזה כספו, אלא גם שזה לוקח יום או יומיים, זה כל כך, הסיכוי שמעשה כזה ישנה בחברה הוא כל כך נמוך, שלא ראינו צורך להרוג את האדון. מובן?
אבל למה לא קבעו משהו אחר? נגיד, אני יודעת מה, שלא תהיה לו אפשרות לקנות עבד יותר. הרי זה לא להרוג או לא לעשות.
את אומרת, כן, זה ברור. אז במקרה כזה, יצטרכו לשקול, נגיד, החברה, בית הדין, המלך, ישקלו מה כדאי לעשות במקרה כזה. כלומר, אני אגיד את זה אחרת. מקרה של אדם פושע אחד שמסתובב חופשי, לא מפריע לנו. לא. לא. אני אומר, לא. הכוונה, לא אדם שיחזור לעשות את המעשה, אבל אדם שעשה פשע, והפשע הזה לא נענש. החברה יכולה לספוג דבר כזה. אם זה הופך להיות נורמה, שרואים שהפושעים אינם נענשים, אז צריך להיכנס לעובי הקורה. מובן? אבל סתם ככה, על פניו, בסדר. אז הצדק לא נעשה בשלמותו. ממילא אי אפשר לעשות צדק בשלמותו. אז אנחנו מסוגלים לספוג מידה מסוימת של אי צדק. של אי עשיית הצדק. טוב, כן.
אם התורה באה לשקף מוסר אבסולוטי, אז למה לא צדק אבסולוטי?
מי אמר לך שהיא באה לשקף מוסר אבסולוטי וצדק אבסולוטי? לא, אני רוצה להבין משהו. עצם המוסד של בית המשפט הוא מוסד לא צודק. יש ביטוי, במקום המשפט, שמה הרשע. סומום יוס, סומום אינ'יורה. סומום יוס. כלומר, המשפט בתכליתו הוא האי צדק בתכליתו. יש על זה אפילו מאמר שקראתי של השופט אהרון ברק. כתב ספר, כתב חוברת שלמה על המושג הזה. כן? סומום יוס, סומום יוס, סומום אינ'יורה. זה בלטינית. יוס, יוס זה... כמו ג'וסטיס, ג'וסטיס. כן, מזה מה. המשמעות היא שכשאתה מפעיל את המשפט באופן מוחלט, שם היא הצדק המוחלט. כי אני אביא לכם דוגמה. מוסד המשפט יש לו היגיון מוסרי, רק אם מוסיפים לזה עוד כמה מרכיבים. דוגמה פשוטה. מישהו תובע את חברו בפני בית הדין. הוא אומר, הוא גנב לי כיכר לחם. יש לך עדים? כן, יש לי שני עדים. שני עדים אומרים, ראינו אותו גונב את הכר לחם. שואלים את הגנב, אתה גנב? כן, אני גנבתי. טוב, אז מה הפסק דין? שלם, מה אתם לעשות? הכל נגדך, התובע, העדים, עצמך, כולכם מודים, אתה חייב לשלם. כמה אתה לשלם? כמה עולה לכם? 5 שקל? שלם 5 שקל. טוב, עד כאן עשית. שקלות. כן. בסדר? אז לכאורה נעשה פה צדק. כשמצד האמת, יכול להיות שיש פה בעיה הרבה יותר מורכבת. אותו אדם לא אכל 3 ימים, ויש לו ילדים בבית שהוא צריך להאכיל אותם. אותו בן אדם עמד לזרוק את הלחם הזה לביוב, ועושה לו, נו, 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 דווקא אתה לא תקבל את זה. זה שלי ואתה לא תאכל את זה. ועמד לזרוק את זה, והוא במר נפשו, בכוחותיו האחרונים, התנפל על הלחם וחילק אותו לילדיו, והוא לא אכל ממנו. כן, ממש ז'אן ולז'אן, נכון? כן, עלובי החיים. כן, בדיוק. ועכשיו אתה שולח אותו לעבודות כפייה. ברור. אז מה נעשה כאן? מה צריך הדיין לעשות במקרה כזה? הוא יודע את כל הנתונים האלה. מצד אחד הוא חייב לחייב אותו. הוא לא יכול לא לחייב אותו, כי המשפט הוא שהגנב צריך לשלם. אבל הוא צריך גם לתת צדקה. כלומר, השופט ייתן מכיסו, ישלם מכיסו לאותו אדם. זאת אומרת, יש פה משפט, יש פה צדקה.
אבל אפשר לחייב את התובע לתת צדקה?
לא, אי אפשר לחייב אותו. אגב, יש סיפור כזה שקרה פעם לבבא סאלי, כשהוא עוד היה במרוקו. רבי ישראל אבוחצירא, בבא סאלי היה במרוקו, היה דיין בקהילה שלו. פעם אחת היה מקרה כזה, שאדם בא וטבע את חברו, אותו אדם התובע היה עשיר מאוד ולא היה צריך את הכסף, והנתבע היה אמנם הודה בחוב, אבל הוא אמר אני מרוד ואין לי מה להאכיל את הילדים, הוא התעקש. אז במסעד בסוף אמרת, בסדר, נכתוב את הפסק דין, שבאמת הוא חייב, אבל צריך לגמור עד שאני אגמור לכתוב את הפסק דין. ואז הוא התחיל לכתוב את הפסק, והרטיב את הנייר בדמעותיו, עד שהתובע נשבר וויתר. בסדר? כן, מה אתה אומר? התורה היא גם ספר חוקים, היא לא רק ספר חוקים, והיא כוללת בין היתר את דיני המשפט. אבל לא ייתכן שלפי התורה המשפט יסכם את כל הצדק. כי אם המשפט משקם את כל הצדק, אתה נכנס לעולם מזעזע. מידת הדין, מידת הדין. כן, יש ביטוי בתלמוד הירושלמי, לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. זאת אומרת שהעמידו את הדברים על פי הדין ממש. כן. טוב, אפשר להמשיך? טוב, אז זה לגבי הדין הזה של יום או יומיים. אז תזכרו את הנושא הזה שהענישה מורכבת בעצם משתי מרכיבים. האחד, מה שהזכרת, מידה כנגד מידה, ונחיצות ההרתעה. וזה דבר גם שיכול להשתנות לפי המצב החברתי. טוב. פסוק 22, כף ב' וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע. כלומר, מה זה ינצו אנשים? הם רבים ביניהם, ובדרך עוברת גם אישה בהיריון. מה היא עושה שם אישה בהיריון באמצע מריבה? היא כנראה אשתו של אחד מהם. ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון. זאת אומרת, לא יהיה אסון, גם שהיא לא מתה. אמנם יצא הפלה, אבל אסון אין. אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. כלומר, יהיה פה דיון בבית המשפט, הוא יצטרך לשלם. כמו על כל חבלה בעצם.
פה הייתה הפלה של הוולדים, יצאו ילדיה, זאת אומרת
שהייתה הפלה. לא, לא, הייתה הפלה. הייתה הפלה. לא רשום אלא כתוב, אתה מתכוון?
לא.
ולא, למה כתוב? למה כן, כתוב? כן. כן, ולא יהיה אסון, כי אסון זה מוות.
אז מה, מבחינת היהדות,
מוות של העובר?
זה לא עובר, זה לא...
עובר זה לא מה, זה לא...
ודאי שזה חי.
אז למה...
מה?
הרגת בן אדם, אז מה...
הרגת בן אדם, לא על כל הריגה חייבים איתו.
אבל
הרגת בן אדם,
הרגת...
זה לא אסון שלה, זה כוונה. כן.
הרגת יותר
מבן
אדם.
אבל איך, על מה...
את שורש האדם, כן, עוד שחם. נכון, אז לכן אי אפשר להניש על זה. כן, מה אתה אומר?
איך אתה יכול להבין, יצאו ילדה, אולי לידה מוקדמת.
נכון.
אולי. גם זה, אגב, גם זה כלול בדין הזה. זאת אומרת שאם באמת היה מקרה כזה שזה... בכל זאת חבלה יש כאן. נכון. ואם אסון יהיה, מה שחשוב כאן זה הפסוק הבא מבחינתנו, ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש. מה הפירוש נפש תחת נפש? איך? את מי הורגים פה?
את האישה,
מה יש לך מסכנה? מה יש לך מסכנה? זה נזכיר בטיטוס אנדרוניקוס. קראת טיטוס אנדרוניקוס? כן, אז שמה זה גם כן.
הורגים את הילדים שבבטן של הגבר.
כן, ממש ככה זה.
לא, זה לא.
איזה... דין מוות. אז אפשר להגיד, יהיה אסון, אז פירוש אחד, שהוא הפירוש הסטנדרטי אגב. מה שאת אומרת זה הפירוש הסטנדרטי. נפש הרגיל, המקובל, והוא שאם האישה מתה מהסיפור הזה, אז הורגים את מי שהיכה. כן? ונתת נפש תחת נפש.
אבל אז הם כותבים מות יומת. למה?
בגלל ההמשך. Okay. יש אפשרות אחרת, שנפש תחת נפש אין הכוונה להרוג, אלא הכוונה בכלל שהאישה לא מתה, אלא הכוונה שהילדים מתו. ילדים מתו, ואז נפש אחת נפש זה תשלום.
איזה ילדים? העובה?
העובה. כן, אז משלמים, כסף.
כסף.
אז האסון זה לא בהכרח לגבי האישה.
אפשר להסביר את הפסוק כך, אפשר להסביר כך. במפרשים, אנחנו מוצאים במפרשים את שתי המגמות. נכון.
יש הדגש פה בשונה בין נפש ונפש?
לא, אין שום הבדל. זה שכתוב נפש, זה רק בגלל הטעמה. הטעמים, טעמי המקרא משנים את הניקוד. כיוון שפה יש סוף פסוק, זה אחד מהמקרים שבהם הסגול הופך לקמץ. בסדר?
מה שני הטעמים? אוקיי, שעמת הולדים מתים.
כן. זה שתי פירושים.
מה ההבדל בין הפסוק הראשון?
אז מה הפסוק הקודם? אז לפי זה רק הקדמה למה שבא בהמשך, עין תחת עין וכו'. כלומר, זה רק מבוא לפסוק הבא. בסדר?
זה נורא מוזר.
למה?
כי פה יש, כאילו זה שני מקרים שונים.
לא, אני אומר, יש לנו שתי אפשרויות לפרש את הפסוקים. אפשרות אחת, לומר, ולא יהיה אסון הכוונה לילדים, כלומר שימצאו חיים. ואז, אם יהיה אסון, הכוונה שהילדים מתו, ילדיה מתו, ואז נתת נפש תחת נפש. אפשרות שנייה, ולא יהיה אסון, הכוונה שהיא לא מתה, אבל אם יהיה אסון, הכוונה שהיא מתה, ונתת נפש תחת נפש, שהורגים את, 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 את המכה.
יש אפשרות של
המקה. כן, אבל זה תלוי. השאלה היא איך מפרשים את המילה אסון. כלפי מה היא חלה?
אסון זה רק מוות או מום או משהו?
לא, אסון זה רק מוות.
רגע, ואם היא מתה, אז זה העונש? הורגים את זה שהרג אותו?
כי הוא התכוון לרצוח אותה. מדובר שהוא עשה, כן, שהוא התכוון לרצוח אותה.
זה קרה, נפש תחת נפש, באמת.
ונגפו אישה הרע. לא שהיא נגפה. לא שהיא נגפה בפוקס.
זה בכוונה.
בכוונה. יש במהלך קטטה, אדם מסוגל גם...
אז יש פה באמת נפש תחת נפש.
נכון, אז תלוי.
אבל אם זה ילד,
הוולד, כמובן העובר. אז רק כסף. נפש תחת נפש, משלמים. אני רוצה להקשות קצת על כל הפענוח של העסק הזה. תסתכלו בבקשה בספר ויקרא.
אז בכל מקרה נפש תחת נפש זה תשלום כסף.
לא, לאו דווקא. לאו דווקא. לאו דווקא. אבל הייתי מבקש, אולי תסתכלו לרגע אחד בספר ויקרא בפרק כ"ד. כן, 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 כן. בפרק כ"ד, פסוק כ"א. ויקרא, כן? ספר ויקרא, פרק כ"ד, פסוק כ"א. איך כתוב כאן? כ"א, אני מבקש. ומכה בהמה ישלמנה. ומכה אדם יומת. עכשיו, רגע, זה עוד לא מסבך אותנו כל כך, אבל תסתכלו קצת לפני כן. פסוק י' ז' לפני כן, קצת למעלה מזה, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש, שמה? זה ודאי? כסף, ברור, איך אני משלם על בהמה נפש תחת נפש? או מה, יהרגו את הבהמה שלי? ברור שפה נפש תחת נפש זה כסף. עכשיו תסתכלו בהמשך, ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יתן בו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן יתן בו. אז פה משמע שזה כיפשוטו. אתם רואים שכשאומרים זה תחת זה, לפעמים זה יכול להיות תשלום, לפעמים זה יכול להיות מום בו. אז צריך להחליט. אז עכשיו בואו נחזור לפרשת משפטים, איפה שהיינו עד עכשיו, ונמשיך להתלבט בכיף. הווה נקרא.
כסף יש ערך של חיים?
בוודאי. ראית את צ'יילוק? הסוחר מוונציה? נו. יהודים או לא יהודים? עכשיו, יש ביטוי של התלמוד. כל הגוזל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו. כי יש קשר עמוק בין האדם לבין רכושו. זה לא מקרי שחפץ זה הוא שלי. אז זה הנפש שלי נקרא. כן? טוב, בואו נראה...
גם כסף נקרא דמים.
נקרא דמים.
נכון.
כסף משום כוסף. הישנו פיקוד.
בגלל זה התפקת, תתחיל ממנו.
יפה. טוב, ובכן רבותי...
אני חושב כמטר.
כן.
אני חושב.
ואם אסון יהיה, אז אני חוזר עכשיו לספר שמות, פרק כ"א, פסוק כ"ג. ואם אסון יהיה ונתת נפש, תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? כי הרי לכאורה זה סותר את מה שלמדנו מקודם, כן? בפסוק י"ט, אם יקום ויתהלך בחוץ אני משען טוב וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, ששם המשמע שצריך לתת רק תשלומים, ופה משמע שצריך לעשות בדיוק מה שהוא עשה. מה ההלכה באמת? אדם שמוציא את העין של חברו, מה ההלכה אומר?
הוא משלם.
אז מה שכתוב עין תחת עין, הכוונה?
תשלום.
עכשיו, זה משכנע אתכם? זה לא נשמע, נכון?
כמה
עולה עין? מה? כמה עולה עין? יש דרך לברר את זה. יש. בואו נראה.
העין מסוימת
שיש
לו איזה מספר על
העין. יש כל מיני שאלות לוגיות שנשאלו. למשל, אם אדם שיש לו עין אחת פצע, אדם שיש לו שתי עיניים, אז הנזק שהוא עשה, כן? יש פה בהחלט בעיה איך לחשב את הדברים האלה. תראו, אני קורא לכם כאן את סיכום הסוגיה התלמודית, כי הסוגיה התלמודית היא ארוכה מאוד בנושא הזה. היו ויכוחים על זה גם כבר בימי בית שני, בין הצדוקים לבין הפרושים, האם זה ממון או כפשוטו. נקרא לכם בהלכות, אני קורא לכם ברמב"ם. הוא סיכם את זה יפה. כן, אז השאלה היא באמת, איך מוצאים את העין? כי הרי אם אני מוציא את העין של מישהו, עם כפית למשל, אני עלול להרוג אותו. אז מה הוא עושה הכל רק פצע, ואני עכשיו הולך להרוג, זה לא פרופורציונלי. המוסלמים לא עושים את זה. לא, זה שחותכים את היד של הגנב. כן, אבל זה לא של מי שהוציא את היד של חברו.
לא,
של הגנב. מי שגנב חותכים לו את היד, משהו אחר. כן, זה גם ברברי. כן, אבל סתם, אבל זה שהתורה אומרת עין תחת עין, כאשר ייתן מום באדם כן ייתן בו, איך אפשר לחשב דבר כזה? יש איזה קושי, כן? כן, אז שמתי את זה. הנה, הלכות חובל ומזיק. כן? כדאי, בדרך כלל אנחנו לומדים את הפסוקים ולא את דברי הרמב״ם, אבל הפעם זה נראה לי שווה לראות פה, בכל זאת זה פה משהו. החובל בחברו חייב לשלם לו 5 דברים, ואלו הם נזק וצער וריפוי ושבט ובושת. כן, יש 5 דברים. כן, נזק זה כמה שהזקתי לו, למשל הוצאתי לו עין, צריך לשלם לו את מחיר העין. צער זה כמה... לא, זה הבושת. זה הבושת. הסבל. איך מודדים סבל? זה לפי כמות התרופות שזה עולה וכו'. לא, מספר התרופות המשככות הכאבים. כן, אתה יודע? וריפוי זה כפשוטו, ושבט זה למדנו, זה שהוא לא הולך לעבודה, ובושת, מה שקראתם, עוגמת הנפש. 5 דברים צריך לשלם. נזק כיצד? שאם קטע יד חברו, הוא חתך את היד של חברו, או רגלו. אז שאלת כמה עולה רגל, כמה עולה עין. רואים אותו כאילו הוא העבד נמכר בשוק, כמה הוא היה יפה אז, וכמה הוא יפה, אתה כמה שווה. הוא משלם הפחת שיפחית מדמיו, שנאמר עין תחת עין, מפי השמוע למדו שזה שנמר תחת לשלם המון. זאת אומרת, אתה תראה כמה עולה אדם עם עין ואדם בלי, אז זה יפרש, זה כמה שעין עולה.
אז היה לך שוק עבדים,
היום הראשי, זה באמת בעיה. עכשיו שאין לנו עבדות, אנחנו לא יודעים איך להעריך את הדברים האלה, בעיה.
אבל יש, אני אומרת שביטוח לאומי.
אז זה הריפוי. מה? מה, את עובדת בביטוח לאומי?
בביטוח לאומי יש לך אחוזי נכות לכל
אחד. זה גובל באבסורד, אנחנו מחשבים אחוזים, מה זה נכות, מה זה.
נכון. טוב.
יש להם מחירים, מה?
כן.
מחירות?
עכשיו,
תפריד.
יש פה ספר מורה נבוכים?
זה באמת.
צריך להיות שם.
לא, אין מורה ניבוכים. צריך להיות, זה אין מורה ניבוכים.
בצד השני, לא?
מה בצד השני? פה מורה ניבוכים?
אני חושבת שראית פעם.
חלק א' או חלק ב'?
אין פה מורה ניבוכים.
לא?
טוב, אין, זה מה יש. טוב, אני אגיד לכם, הרמב״ם במורה ניבוכים נכנס להוביל הקורה בנושא הזה. ואומר שיש למצוות 14 סוגים, כן? הוא מחלק את המצוות ל-14 סוגים, והסוג השישי מתוך 14 הסוגים זה סוג העונשים. זאת אומרת שהתורה מענישה אדם שעשה מעשה רע, ואז הוא אומר לגבי מי שמזיק לחברו, העיקרון הוא שעושים לו מה שהוא עשה. למשל, אם הוא גנב, הוא משלם. אם הוא רצח, הורגים אותו. כן? פשוט זה עיקרון ההדדיות. כאשר עשה, כן יעשה לו. מוסיף הרמב״ם, ואם ישחית איבר, משחיתים לו כמותו, שנאמר, עין תחת עין. עכשיו, הרמב״ם, שהוא יהודי דתי רבני, הוא יודע שמה שהוא אומר זה בניגוד להלכה, כי הרי פה בהלכה הוא עצמו כותב שצריך לשלם. הוא אומר, הוא מוסיף את המשפט הזה, ואל תטריד את מחשבתך, במה שאנו עונשין בממון, כלומר מה זה אנו? אנחנו הרבנים משלמים, אומרים לבן אדם לשלם, כי כוונתנו עתה לבאר המקראות, לא את התורה שבעל פה. כלומר, הרמב״ם בעצמו אומר, יש הפרש בין מה שהתורה שבכתב אומרת, לבין מה שהמסורת שבעל פה אומרת.
אבל בעל פה יותר חמור.
לא, בעל פה אומר, לשלם כסף. התורה שבכתב אמרה להוציא את העין. עין תחת העין. אחר כך הרמב״ם מוסיף עוד משפט.
אז מה, רגע, זה סוג של תיאוריה ופרקטיקה?
לא, 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 רגע, אנחנו מיד ננסה להבין את הסיבה, קודם כל, למה יש הבדל בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה? אולי ניתן על זה כבר תשובה מיידית. הנה, הרמב״ם בעצמו אומר, זה שנאמר בחובל בחברו ומזיקו לא תחוס עינך, לא סרה, זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר. זאת אומרת, רוצים לתת לך מוסר. היה מגיע לך שיוציא לך את העין, רק תגיד תודה שהתורה חסה עליך ונותנת לך לשלם. בסדר? ואגב, יש כמה הוכחות שכבר מובאות בתלמוד ואצל רבנו סעדיה גאון שמוכיחות מתוך הפסוקים עצמם שזה לא ייתכן שהכוונה להוציא את העין. אבל לפי כן פשט הכתוב, הרמב״ם לא מתחמק, לא עושה שמיניות באוויר, אומר, הכתוב אומר להוציא את העין. רק שלא עושים את זה. אחר כך במורה נבוכים הוא מוסיף עוד משפט שגרם לשפיכת דיו רב. והוא, אם מה שיש לי בזה העניין, פירוש, תשמענו ממני פנים בפנים. כלומר, הרמב״ם אומר, מלבד מה שאמרתי לך עכשיו, יש לי עוד הסבר, אבל את ההסבר אני אגיד לך כשניפגש. ככה הוא אומר, תשמענו ממני פנים בפנים, כשניפגש. הוא כותב את זה, הוא כתב את המורה נבוכים בשביל תלמידו. אז הוא אומר, כשאני אפגוש אותך, אני אגיד לך למה אני מתכוון. אז כך שהרמב״ם לא כתב את הפירוש. רגע, זה לא פשוט.
אבל הוא פגש אותו?
כן, הוא פגש אותו.
הוא יותר לפחות.
התלמיד. כן. התלמיד זה היה רבי יוסף ורבי יהודה בן עקנין. אבל לרמב״ם היה בן. הבן קראו לו רבי אברהם בן הרמב״ם, שהנגיד במצרים. ורבי אברהם בן הרמב״ם כתב פירוש לתורה. וכשהוא מגיע לפסוק עין תחת עין, הוא אומר כך, ביארו רבותינו שהכוונה של הפסוק היא שצריך לתת ממון, ושם הוא מביא סדרה של הוכחות של רבנו סעדיה גאון, שהן גם הוכחות של הגמרא לזה שמוכרחים לומר שזה ממון, ואומר, אבל הוא מוסיף, ולאבא מרי זצל, כלומר לרמב״ם, אבא שלי, יש לו פירוש נפלא על זה. כלומר, רואים שגם הבן של הרמב״ם מכיר את הפירוש. הוא אומר שמיישב את המסורת עם הדין, עם הכתוב, את המסורת עם הכתוב, אבל אי אפשר לכתוב כי אבא הסתיר. הסתיר. אז רגע, מה הדבר? מה יהיה? לרבי אברהם בן הרמב״ם היה בן שקראו לו רבי דוד הנגיד.
זה כמו
הבבושים,
רבי דוד הנגיד, יש לו פירוש לספר שמות. רק כשהוא מגיע לפסוק הזה, הוא לא כותב כלום. איי, 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 אז מה נעשה?
רגע, לא היה לו נכד?
היה לו, רבי יהושע הנגיד.
אבל
לא, לא, אצל רבי יהושע, אני חייב את האמת, אצל רבי יהושע הנגיד אני ראיתי רמזים לפירוש האמיתי, אבל אני אגיד לכם, הפירוש הזה שכולם אומרים שהרמב"ם מסתיר, שהרמב"ם אומר אני מסתיר,
הוא כתב את זה?
רגע, אני יכול למה לקבל? הפירוש הזה שרבי שהרמב"ם מסתיר ושהבן שלו אומר שהוא הסתיר ושהנכד לא כותב, הרמב״ם כתב אותו שחור על גבי לבן באותיות קידוש לבנה. במשנה תורה. אני אגיד לכם מה הוא כותב, רק צריך פשוט לדעת לקרוא. אבל אם אתם זוכרים שהרמב״ם אומר בעצמו שיש לו פירוש נסתר, לא ייתכן שהוא לא כתב אותו בכלל. אז הוא כתב אותו, אבל באופן שרק הקורא שם לב. בואו נראה.
אבל דבר כזה גדול צריך להסתיר או לא להסתיר?
אני אגיד לך בדיוק למה צריך להסתיר. כשאתה תראה את הפירוש של הרמב״ם, אתה תבין למה הוא הסתיר אותו. אז אני מבקש, אני אגלה לכם, אבל אל תגלו. בסדר?
פנים על פנים.
טוב. אומר כך, הרמב״ם כאן מביא כמה הוכחות. ההוכחות הקלאסיות לזה שזה לא יכול להיות שזה כפשוטו. אחר כך אומר, ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, וכולם מפורשים הם מפי משה רבנו מהר סיני. כלומר, יש לנו מסורת ממשה שצריך לקחת ממון. כולן הלכה למעשה הן בידינו. הביטוי הזה, הלכה למעשה בידינו, זה מאוד לא ברור מה הוא מתכוון. וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע, ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה רבנו ועד עכשיו. הרמב״ם לא רגיל באמצע ספר הלכה להתחיל לספר לנו היסטוריה הלכתית. אני חוזר פה על המשפט, כן? ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב וכולם מפורשים הן מפי משה רבנו מהר סיני, כולן הלכה למעשה הן בידינו, וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה רבנו ועד עכשיו. מה הוא רוצה להגיד? ראו שדנים שנותנים כסף, שכשמישהו הוציא את העין שילמו. אבל איפה ראינו את זה? בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל ומכאן ואילך. מה איפה לא ראינו? בבית דינו של משה. זאת אומרת, מה רוצה להגיד הרמב״ם? שבימי משה הוציאו את העין. ככה זה יוצא. אלא מה הוא כותב? משה כבר הודיע לנו מראש שבדורות אחריו צריך לקחת כסף.
אבל בדורו כן.
כן, אז אני רוצה להבין מה המשמעות של הדבר הזה.
איך הוא הודיע?
הוא בעל פה. זה אומר, זה הלכה למעשה, קיבלנו ממשה, מהר סיני וכו', הוא כותב. זאת אומרת, שיש הבדל בין מה שהתורה אומרת בדורו של משה, לבין מה שהמסורת שבעל פה מוסרת מפי משה לדורות הבאים. למה? זה דיכוטומיה מאוד מוזרה, מה שהרמב"ם כן רומז.
זה לא כל כך מוזר. אם אתה מדבר על ההרצאה, אז ברור שבדור ההוא, אולי בגלל שזה היה עם בהתהבות, אז היה צריך להיות הרצאה.
את אומרת שהם היו ברברים.
ברברים יותר. אני לא אמרתי
איך. אולי, אולי.
יכול להיות.
יכול להיות. אפשרות אחרת. אני אגיד...
אני אגיד
את זה אחרת. הדור של משה הוא דור שהוא מחוץ להיסטוריה. איפה הם חיים? במדבר בין ענני כבוד. אז שמה מה שתיאורטי הוא גם המציאות. כלומר, בימי משה אפשר להוציא את העין של מי שהוציא את העין. אם אתה לא בדרגה של משה, תיתן כסף. ככה אני מבין. זאת אומרת, הדור של משה...
אם אתה לא בדרגה של משה...
כן, משה הוא המציאות, הייתי אומר, המוחלטת. הוא במוחלט. במוחלט מוצאים את העין של מי שהוציא את העין. הלכה למעשה לא, זה מה שלכן הוא משתמש בביטוי, הלכה למעשה בידינו. ברור? לכן אנחנו לא יכולים לשפוט מדורו של משה לדורות אחרים.
לא היה מחייב איזה מוחלטות אחרת.
משהו כזה. ואז יוצא, לא, מה שאנחנו חוסכים מפה, אנחנו חוסכים את כל הניסיונות של הדתיים להסביר שפשט הכתוב זה מה שההלכה אומרת. לא חייבים. כי מה שפשט הכתוב אומר, זה היה בדורו של משה, ומה שההלכה אומרת, זה מסורת מפי משה, ואתה לא צריך בכלל לנסות ליישר.
מה, הוא לא הגיע למשפחת מדורות בניות אחרות?
כי זה היה נותן, בזמן הרמב״ם היה מאבק נגד הקראים.
עד היום יש פה...
כן, אבל בזמן הרמב״ם הקראים היו מאוד מאוד חזקים. ולכן פירוש כזה שנותן הודעה במקצת לשיטתם, אי אפשר היה לכתוב בפומבי. לכן הוא אומר, אני אגיד לך את זה בעל פה. כלומר, כאילו הוא מודה לקראים שהם צודקים בהבנת הפשט, רק הוא אומר, אתם לא צודקים שזה ככה הלכה. וזה דבר שהקראים היו משתמשים בו כדי לנגח את המסורת שלנו, לכן הוא לא כתב את זה במפורש. מובן?
זה בטח קשה בלעם סתום
עין,
לא?
לא?
בלעם סתום עין, לא?
בלעם שתום עין, שתום עין, שתום, זה בבשין.
כן.
יש היום קראים, אבל הם לא משמעותיים. היו קראים במצרים, בארץ ישראל היה.
יש פה.
היום, כן, אני מדבר בזמן הרמב״ם. בזמן הרמב״ם הקראים היו כמעט בכל הארצות המזרחיות. בימינו כמעט ולא נותרו קראים, יש קצת. יש באופקים, יש ברמלה. רנן, זה נקרא? כן, אבל כמה קראים כבר יש במדינה? לא, לא בדיוק, זה יותר מסובך מזה, כן.
לפי ההלכה יש ערך אבסולוטי לכל איבר, לכל בן אדם, או זה לפי כושר ההסתכלות שלו?
זה ברור שאם אתה לוקח את העיניים של אדם שהעבודה שלו זה על מיקרוסקופ כל יום, זה משהו אחר. זאת אומרת, אם אני קונה כעבד...
לא, השאלה היא מה בא הפיצוי? הפיצוי בא הכושר ההסתכרות או על הפגיעה בגוף?
ההסתכרות. כמה הוא שווה? כמה הוא שווה? ברור.
יש לי שאלה, כלומר, בעצם אתה אומר שאז, כלומר, מה שאומר אנחנו אומרים זה בידי שמיים או התיקון זה בעולם הבא?
מה?
תיקון שלאחר, כלומר, לאחר המוות, התיקון יהיה בעולם הבא, אז בעצם בימי משה הדברים היו...
כלומר, נגיד, בימי משה, אפשר לומר, המציאות הארצית היא שמימית.
כלומר, אז לא... התיקון היה בעצם...
כן.
נכון. לא רק בגבי זה, כלומר, כל הדברים שבעצם...
נכון, כל המציאות שלהם. טוב, בואו נמשיך. פסוק, אז אני חושב שהדברים ברורים. פסוק כף וו.
וזה גם
טועם,
נגיד,
למחאה נורא,
אבל הורגים בן אדם
שקורא לדברים של
היום.
כן, היום לא, כי אין לך
בית
דין, אבל
בימי חזק... שזה באמת
בית
דין, לא היו
הורגים.
היו הורגים?
כן, אבל צריך בשביל זה עדים והתראה וכו'.
אז היום הוא
נכון, נכון, אבל זה קורה. פעם ב-70 שנה זה יכול לקרות. פסוק 26 או כ"ו. אתם מוכנים להמשיך או ש...
כן.
זה למלודרמה. טוב, פסוק כ"ו. וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחופשי ישלחנו תחת שינו. טוב, זה נקרא, זה הלכה שעבד יוצא בראשי איברים. זאת אומרת, מדובר פה בעבד לא יהודי דווקא, אלא מדובר דווקא בעבד גוי, עבד, מה שנקרא עבד כנעני. מה? איך יודעים? כי בתחילת הפרשה כתוב כי תקנה עבד עברי, והוא כתוב עבדו. כספו, מי כספו? כספו שמדבר בעבד כנעני, והוא יוצא בראשי איברים, מסוד ראשי איברים, או שן או עין. אומרים, מישהו יצא בשן ועין, המקור, הכוונה שהוא יוצא לחופשי מן העבדות, אם יפילו את עינו או את שינו. וההלכה הרחיבה את זה ל-24 ראשי איברים. כן, הוא לא יהודי. קניתי גוי בשוק העבדים, קניתי אותו.
לא, עבד עברי, אמרת, זה עבד שבא לשלם על פשע.
כן, פה זה משהו אחר לגמרי, הבן אדם שאני קונה. יש שוק עבדים, קונים. מה? אתה יודע, ככה זה היה נהוג באפריקה השחורה עד המאה ה-19, עד שהפסיקו את המשחק.
למה? גם עכשיו, הרי יצא סרט דוקומנטר, גלדיאטור.
גלדיאטור, אדוני, זה לא... מה? אגב, אני רוצה להגיד לכם איזו עובדה מצערת, אבל היסטורית. קראתי את זה בספר מחקר על ההיסטוריה של אפריקה השחורה. ידוע שבמאה ה-19, אפריקה השחורה הפכה להיות משועבדת לאימפריות קולוניאליסטיות, נכון? כל אפריקה כמעט ניתנה, הייתה תחת שלטון הצרפתים, הבריטים, הבלגים. בקיצור, השתלטו. סיברתי לכם את זה?
לא.
זה סיפור אחר. השאלה היא, מה גרם לנפילה של כל עמי אפריקה בפני הכוח האירופאי? האם זה בגלל שהאירופאים היה להם נשק יותר טוב או דברים כאלה?
הכללה של נוח.
מה?
הכללה של נוח.
אבל מה פתאום במאה ה-19? פתאום במאה ה-19, מה קרה? במשך, הרי האירופאים חדרו לאירופה השחורה מאז המאה ה-16. והם קיימו יחסים מסחר עם המדינות האלה. הם לא שיעבדו אותם. פתאום במאה ה-19 החליטו האירופאים, עכשיו אפריקה שלנו חותכים את ההוגה בינינו. מה קרה?
גם אמריקה הייתה, היו עובדים מ-16.
נכון, הייתה עבדות, אבל לא השתלטות פוליטית על השטח של אפריקה. מי שמלך באפריקה היו מלכי הקושים. אז קרה משהו, מה קרה? מבחינה היסטורית העובדה היא כדלהלן. עד המאה ה-19 היה מסחר בעבדים. וזה תרם לעוצמה הכלכלית של הממלכות השחורות. כי הם היו מוכרים את הערכים שלהם. ברגע שהאירופאים החליטו מסיבות הומניטריות שהם לא יותר סוחרים בעבדים, הייתה התמוטטות כלכלית של אפריקה, שגרמה שאירופה השתלטה עליה. זאת אומרת, מי שמכר את העבדים היו הקושים בעצמם. הם היו המוכרים הראשונים. אחר כך זה עבר כל מיני תחנות. התחנה הראשונה הייתה שהם מכרו. כן? עכשיו, זה אומנם לא נעים, זה אפילו לא פוליטיקלי קורקט לומר את זה, אבל זה בדוק. כן. כן, מה אתם? בבקשה, דבר, נו. אל תחת.
לא שאלתי אותך שיעור קודם, כי אמרת שעבד עברי הוא מישהו שבא להחזיר חוב.
כן, זה אחת האפשרויות, זה לא האפשרות היחידה.
אבל אני לא שאלתי אותך אז גם, אבל עבד פה, כשאתה כבר מתחיל על עבד גוד, איך היהדות בכלל תופסת מושג של עבד? שלילת חופש.
לא, אבל זה...
לא כעונש.
סליחה, יש פה שני דברים. א', העבדות היא נתון של ה... זמן העתיק ושל הזמן החדש גם כן בצורה אחרת. דבר נוסף, העבד הכנעני, כלומר כשאתה קונה עבד גוי, הוא מקבל מעמד מאוד מיוחד לפי ההלכה. הוא חייב במצוות פתאום. הוא חייב לשמור שבת. הוא חייב לעשות ברית מילה. כלומר, המעמד שלו משתנה מכל וכל. הוא חייב בכל מצווה שאישה חייבת בה.
מה, בעצם מגיירים אותו?
זה בעצם גיור. זה סוג של גיור. לא, הוא לא נהיה יהודי, אבל הוא כבר לא גוי.
אתה עוד יותר, אתה שולל ממנו
חופש. הוא משהו באמצע. אגב, אני אגלה לכם סוד. כשמשחררים עבד כזה, מה קורה לו? הוא הופך אוטומטית ליהודי. כן. הוא הופך אוטומטית ליהודי, ואז יש פה בעיה שברוך השם שהרפורמים לא שמעו עליה. אני אגיד לכם מה, לא, אני אגיד לכם מה אפשר לעשות. היום הרבנים עושים כל מיני בעיות כדי לגייר בן אדם, נכון? עושים המון המון בעיות. יש פתרון הלכתי פשוט. לקנות את המועמד ולשחרר אותו אחרי 5 דקות. הוא הופך אוטומטית ליהודי בלי לעבור גיור, בלי לעבור סטאז'. אתה קונה, בא גוי, אומר, שמע.
אתה באמת ברוך שבאת, אני
עבד. בא גוי, אומר, אני רוצה להיות יהודי, רק הרבנים עושים לי צרות. אז הוא אומר לו, אז הוא אומר, שמע, אני קונה אותך. אתה מוכן לחתום פה? קונה לך, ב5 שקל.
ואז הוא קונה אותי, ואז...
רגע, אחרי זה, הקונה אומר, יאללה, בוא נשחרר אותך. כותב לו שטר. עכשיו, הבן אדם הזה הפך להיות אוטומטית יהודי, בלי לעבור את כל הקורס גיור ולא כלום.
אבל צריך לך...
בגלל שהוא עבד משוחרר.
לא, בגלל שהיא...
אבל ראים את
האמת.
משחרר אותו, כן. אז אני אגיד לכם, קודם כל, אבל מי שיעשה את זה, קודם כל יישב בכלא. אני אגיד לכם למה הוא יישב בכלא. בגלל שהעבדות איננה חוקית. כלומר, היום מי שקונה אדם לעבדות יושב בכלא.
זה לא יכול לשחרר אותו כבר אחרי זה.
לא, יכול לשחרר, זה לא הבעיה. עדיין. אבל אני מסביר לכם שהדבר הזה תיאורטית קיים. למזלנו הרב, הדבר הזה לא מפורסם, כי אם לא, אז היו מגיירים מיליוני אנשים היום. כן, היו קונים אותה מזה קנייה וזה, פרח, מגיע שם.
אני לא חושבת את העניין שהיה התורה לא הייתה
יכולה טוב.
יש
עבדות,
זה נתון, אנחנו שוללים את זה?
לא, ודאי שלא.
למה לא? סתם, הם מקריבים גם לאנשים.
זה נכון.
זה שוללים, לא?
זה שוללים, כן. כלומר, יש דברים שהתורה שוללת, יש דברים שהתורה ממשיכה, ואני אסביר לה.
אז למה את זה לא שוללו?
למה היא לא שללה? אז זה מה שנסברתי בשיעור הקודם. היית בשיעור הקודם?
כן.
ומה אני הסברתי?
לא, הסברת על הבת עברי, לא הסברת.
לא, 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 לא.
אתה אמרת על זה שאם זה הרכוש שלו, אז הוא יתייחס אליו יותר טוב.
אני אמרתי, כן, לא, אמרתי דבר חשוב, שאולי לפני זה, שהעבדות היא נתון גם היום. זאת אומרת, השיעבוד הכלכלי של בני אדם זה לזה, זאת היא עובדה. למשל, יש אפילו הלכה מפורשת, מובד בשולחן ארוך, על ידי הרמה, שאסור לאדם לחתום על חוזה עבודה של 6 שנים ויותר. כי כתוב 6 שנים יעבוד ובשביעית אצל החופשי חינם. כלומר, כשאני חותם אצלך על חוזה עבודה, בעצם אני חותם על עבדות. אני חותם על עבדות, רק שזה לא קוראים לזה כך.
למה? אין אדם...
ודאי שהוא מקבל מזכורת. הרי מה הוא יאכל? יש לי עבד. אני אומר לו... תעשה ספונג'ה, אבל אם לא נתתי לו לאכול, איך הוא יכול לעשות ספונג'ה?
אבל היום, אבל כשמדברים על חוזה עבודה, זה בן אדם הוא לא...
זה לא משנה איך אתה קורא לזה. הכל זה הסדרת יחסי שיעבוד בין בני אדם.
ומה הביטחון?
קורא לזה,
זה
יותר. זה נכון שאני יכול לעזוב מתי שאני רוצה, והעבד העברי אחרי 6 שנים.
אתה יכול
לתקר,
אבל
זה חדר. זה נכון, זה נכון. אז זה לא בדיוק אותו דבר. אני רק אומר שההשתעבדות של בני אדם זה לזה, זהו נתון. עכשיו, אז איך מארגנים את ההשתעבדות הזאת? אז יש להלכה הרבה מאוד פרטים איך עושים את הדבר הזה. ואני חושב שדווקא העבדות, כפי שהתורה מדברת עליה, היא נאורה בצורה בלתי רגילה ביחס לנתונים שבהם הופיעה העבדות. זאת אומרת, אם התורה הייתה אומרת מכאן ואילך אין עבדות, אז בעצם לא הייתה כלכלה בעולם. סך הכל, איך כתוב בספר יוב? לא, זה לא בספר יוב, בספר תהילים. כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן, עינינו אל השם אלוהינו עד שיחוננו. כלומר, המשורר בתהילים, כשהוא רוצה לבטא את אהבת האלוהים שלו, משווה את האהבה שיש לעבדים כלפי אדוניהם. ודאי שהוא לא היה לוקח את המשפט הזה, אלמלא שזאת הייתה המציאות. זאת הייתה המציאות.
לא מדובר על אהבה, מדובר על צורך בקיום הבסיסי של...
מה? בואו נראה, הלכות עבדים להרמב״ם. אני לא יודע, היום יש לי משהו עם הרמב״ם.
אתה מדבר על הפסוק הזה בתהילים, זה לא...
כן, 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 הפסוק הזה
בתהילים. מה אתה מחפש? מה זה כללת נוח?
כללת נוח אני לא יודע. אני לא יודע מה זה כללת. אם אתה מתכוון לקיללת, זה משהו אחר. קיללת מה? טוב. כתוב כך, למשל, דרכי החוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן. הרי הוא אומר, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל גבירתה. הנה, הוא מביא את הפסוק, הוא הבין לפחות שזה ביטוי של רחמנות. וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים, לעבדות מסרם הכתוב ולא לבושה, ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. וכן מפורש בדרכי איוב הטובים, שישתבח בהם אם ימאס משפט עבדי ואמתי בריבה מימדי. עלו בבטן עושני עשהו ויכוננו ברחם אחד. ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים, אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה, וציווה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו להידמות בהם, הוא אומר, ורחמה וכל מעשה, וכל המרחם רחמים עליו, שנאמר, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. כלומר, מה שכאן אומר הרמב״ם, בהלכות עבדים, אגב, הוא כותב את זה, שהאכזריות שיש בעבדות היא לא מידתם של ישראל. אגב, אם אתה יודע, בזמן העתיק, לעבד לא הייתה שום זכות משפטית, לפחות אצל הרומאים. זאת אומרת, אצל הרומאים, עבד לא יכול לתבוע את אדוניו. מצחיק, מה? וכי חתול יכול לתבוע את אדוניו בבית משפט? אז הוא לא שונה מחתול, אפשר גם להרוג אותו וכו'. לפי ההלכה, העבד הוא אישיות משפטית לכל דבר. יש לו משפט, יש לו זכויות, יש לו טענות וכו'. כן. אגב, צריך לזכור משהו מאוד מעניין. בזמן העתיק, איך העבדים לא היו בורחים? היו קושרים אותם בשלשלאות? מה?
אם היו מתפרנסים אחרי זה.
הם היו הולכים ברחוב. הם היו נוסעים למרחקים של אלפי קילומטרים, והיו חוזרים הביתה. למשל, ראיתם את הסיפור על איך אברהם הולך להביא, איך הוא בוחר אישה ליצחק. הוא שולח את עבדו עם 10 גמלים, כשעל הגמלים האלה כל טוב אדוניו בידו, זהב וכסף וכל מה שאתם רוצים, והעבד הזה נותן את הזהב ואת הכסף לאישה שהוא הולך להביא בשביל אברהם. כששואלים אותו מי אתה, הוא אומר עבד אברהם אנוכי.
זה מדהים דרך אגב, שלא שלח איזה תלמיד.
זה אותו הדבר. לא, זה בדיוק, זה תלמיד. מה זה להיות עבד אצל אברהם? זה להיות התלמיד שלו. איך אתה משלם שכר לימוד? אתה עבד, זה שכר לימוד. פשוט מאוד. זה היה פותר. לכן, הכל עניינים פה, הייתי אומר, של מדרגות. זה לא... טוב.
רגע, אז אפשר להגיד שאולי בתקופה...
בימינו אין עבדות, זה לא הולך.
אין עבדות?
אין עבדות, לפחות לפי ההלכה, לא, נגיד ככה, ההלכה למעשה אין ליהודים עבדים. אולי זה היה פותר בעיות, אבל אין עבדים. אגב, הנשיא ג'פרסון, היה לו עבדים? היו לו עבדים? היו לו עבדים, מה? עבדים, עבדים. ג'פרסון. אני לא יודע. ג'פרסון, טוב. הוא הקים גם את אוניברסיטת וירג'יניה. לא סתם. טוב. וכי, אפשר להמשיך? יש לנו עוד 2 דקות. בואו נתקדם קצת. זה המון. כן. 30 שניות היית שם. וכי, אגב, לגבי שילוח עבד בשן ועין. אני רוצה לספר לכם סיפור. יש בתלמוד, אצל רבן גמליאל היה לו עבד כזה. העבד הזה שמו היה... תבי. תבי. תבי היה עבד... שמלבד זה שהוא היה עבד של רבן גמליאל, גם היה תלמיד חכם. כלומר, היה אדם מלומד בתורה, וגם בעל מידות וחוכמה וכו' וכו'. ורבו, רבן גמליאל, מאוד העריך אותו, רק שרבן גמליאל סבר שלפי ההלכה אסור לו לשחרר אותו עם הנסיבה וכו'. יום אחד, בטעות, רבן גמליאל נתן לו מכה. זה קרה, לא שם לב, השן שלו נפלה. רבן גמליאל היה מבסוט, אמר, סוף סוף, סוף סוף הוא יוצא, הוא יוצא לחירות. לא, 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 לא חייב גם וגם. לא, הוא פגע בשן של עבדו. רבן גמליאל, לא שחרר אותו. רבן גמליאל התהלך, מבסוט, אומר, ראו שהיום הזה זה יום גדול, סוף סוף תבי עבדי יוצא לחירות. אמרו לו, לא. אמרו לו חבריו, אתה לא יכול. למה? כי שחרור, יש דיני ממונות, יש דיני כנסות. אתם יודעים מה ההבדל בין דיני ממונות לדיני כנסות? למשל, אם אני גונב בסתר, כמה אני משלם? תשלומי כפל, נכון? אז אני משלם פעמיים. אני משלם על עצם הדבר, זה נקרא ממון. זה שאני צריך לשלם פי 2, זה כנס, שהתורה כנסה אותי. אם כן, יש דיני ממונות, יש דיני כנסות. אחת ההשלכות להבדל בין דיני ממונות לדיני כנסות, זה שמודה בממון חייב, מודה בכנס פטור. מה זה מודה בממון? אני מודה שאני חייב אחר כך וכך כסף. טוב, הודה אתה, אדוני, שלם. אבל אם אני מודה שעשיתי לך מעשה, מחייב אותי בכנס, אני פטור. כלומר, הכנס שהתורה כנסה זה רק אם האדם לא הודע. למשל, אם בא אדם, אומר, אני גנבתי. עוד לפני שהמשטרה לא תפסה אותו, בכלל לא יודעים מי גנב. הוא אומר, אני ממש מצטער, אני עברתי עלו תגנוב, אני גנבתי, אני מחזיר לך. כמה אני צריך להחזיר? רק הקרן ולא הכפל. כי הוא מודה.
אם ההודעה הקטינה את הנזק,
כן, זאת אומרת, הכנס זה רק על מי שלא מודה. זאת אומרת, יש לנו כלל, מודה בממון חייב, מודה בכנס פתור. עכשיו השאלה היא ככה, זה שהעבד משתחרר כשמקים את עינו או את שינו, זה כנס או זה ממון? אז לפי ההלכה זה כנס. אז אמרו לו, לרבן גמליאל, אתה מודה בכנס, מודה מקדש פטור מלשלם, לכן תביא נשאר עבדך. בסוף תביא מת. תביא מת, אבל זה הרבה יותר מאוחר, ורבן גמליאל... לא, מדובר על עבד גוי. לא מדובר על עבד, כן, עבד כנעני מה שנקרא. אגב, בסוף כשתביא מת, אחרי שנים רבות, רבן גמליאל ישב על השבעה. קיבל עליו תנחומים. יהיה תנחומים, אמרו לו, אבל לא מקבלים תנחומים על עבדים, הוא אמר, זה לא אותו דבר, זה עבד לא כמו כולם וכו'. כן, כי בדרך כלל העבדים בחברה העתיקה היו אנשים ברמה מאוד נמוכה, אבל תביא היה אדם שאפילו למדו ממנו, כן, ולמדו ממנו, כן, למדו במסכת סוכה, למדו ממנו הלכות אפילו. טוב, עד כאן להיום, שלום.